דף פי זין עמוד א' במשנה. אומרת המשנה, ואילו אוכלים מן התורה. אומר מיד תוספות, משום דאיירה מעיקרה בפועלים שאוכלים על ידי שפסקו להם מזונות או על ידי מנהג המדינה, להכי נקט ואילו אוכלים מן התורה, בלא פסק ובלא מנהג. העושה במחובר לקרקע בשעת גמר מלאכה, העושה מלאכה במחובר לקרקע בשעת הגמר מלאכה של הפרי, דהיינו בזמן התלישה, ובתלוש מן הקרקע עד שלא נגמרה מלאכתו, וכן אם זה כבר תלוש, כל זמן שלא נגמרה מלאכתו למעשר או בדבר שטעון הפרשת חלה, לחלה. ובתנאי הכל, אומרת המשנה, הוא בדבר שגידולו מן הארץ, ואילו שאין אוכלים, ומעידך אלה שמדאורייתא אינם רשאים לאכול, העושה במחובר לקרקע בשעה שאין גמר מלאכה. זאת אומרת, שאם הוא מתעסק אפילו בענייני תלישה, כגון המנקש בצלים, זורעים את הקרקע בצלים, אחרי זה צריך להוציא חלק מהבצלים כדי שאלה הקיימים יוכלו לגדול ולהתרחב. אפילו שזה תלישה אבל זה לא גמר מלאכה, לא רשאי לאכול, ובתלוש מן הקרקע מאחר שנגמרה מלאכתו. אומר כן, אם זה כבר נתלש מן הקרקע אבל זה כבר יתחייב במעשר או בחלה, למשל אדם שמתעסק בעיגולי דבלה ואחרי גמר מלאכה, יהיה אסור באכילה. במקרה שלנו כן. ובדבר שאין גידולו מן הארץ, כמו כן דבר כזה שאין גידולו מן הארץ, שמה התורה לא חידשה את הזכות של הפועל לאכול בשעת מלאכה. הגמרא תברר לנו את כל הדברים. הגמרא תברר את כל הדברים. אחרי שנלמד מפסוקים נוכל לדעת את הגדר. כרגע אמרנו משנה. לא יודע. זה הלשון של המשנה. עכשיו הגמרא הולכת לברר את הדברים אחד לאחד. שואלת הגמרא, מינה נמילי, על החלק הראשון של המשנה. אמרנו במשנה, העושה במחובר לקרקע בשעת גמר מלאכה. הגמרא מבררת מה המקור. עונה הגמרא, דכתיב כי תבוא בכרם רעך ואכלת. והתורה אומרת כי תבוא בכרם רעך ואכלת ענבים כנפשך סובחה ואל כלך לא תיתן. אז אם כבר כתוב פה בפסוק ואל כלך לא תיתן, אנחנו יודעים שמדברים בזמן שנותנים לכלים של בעל הבית, דבר אומר בזמן שהוא תולש. ועל זה כתוב ואכלת, כי תבוא בכרם רעך ואכלת. אז מצאנו מקור מן התורה שפועל, שאחרי זה נברר מי אומר שהפסוק מדבר בפועל, אולי מדובר בכל אדם, אז זה הגמרא תברר. אבל כרגע הגמרא באה ואומרת זהו המקור, שפועל אוכל במחובר בזמן של גמר מלאכה, דהיינו בזמן התלישה. שואלת הגמרא, מדובר בזמן התלישה, התלישה זה הרבה לפני שהולכים לעשות, זמן התלישה, בזמן שקוצצים את הדבר. שואלת הגמרא, אשכחן כרם, כל מילי מנהלן, אנחנו רוצים לדבר על כל גידולי קרקע, הפסוק מדבר דווקא על כרם ענבים. עונה הגמרא, גמרינן מכרם, יש מושג שנקרא בניין אב, יש לנו מקור אחד בתורה, ומזה אני למד לכל התורה כולה. מה כרם מיוחד? מה המאפיין שלו? דבר שגידולי קרקע ובשעת גמר מלאכה, שהרי אמרנו שהפסוק מדבר בזמן שנתינה לכלים, אז מדובר פה בשעת גמר מלאכה, ועל זה נאמר שפועל אוכל בו. אז כל דבר שגידולי קרקע בשעת גמר מלאכה, בזמן שהוא תולש, פועל אוכל בו מדאורייתא. שואלת הגמרא, אי אפשר ללמוד בענייניו? מה לכרם שכן חייב בעוללות? כרם הוא חמור יותר מזה שהתורה ריפתה בו מתנות עניים שאין לנו בשאר דברים. התורה אומרת שלא חייבים רק כמו בכל שדה בלקט שכחה ופאה, אלא חייבים על העוללות ועל הפרת. ממילא אנחנו באים ואומרים, מה לכרם שכן חייב בעוללות? לכן החמיר התורה ואמרה שפועל אוכל. כמו שחייבים לתת לעניים עוללות, חייבים לתת לפועל את זכות האכילה. אבל מי אמר לך שבשאר גידולי קרקע, ששם אין דין של עוללות, אולי גם פועל אינו רשאי לאכול? עונה הגמרא, גם רינן, מכמה, לומדים את זה מתבואה, שבתבואה שעומדת בקומתה, הפועל רשאי לבוא ולאכול. שואלת הגמרא, היא גופה כמה, גופה מנהלן, מי אומר באמת שפועל רשאי לאכול בכמה? עונה הגמרא, דכתיב, כי תבוא בקמת רעך, וכתבת מללות בידיך. אז הנה אתה רואה שהתורה מדברת בזמן של חרמש, כי תבוא בקבת בקמת רעך וכתבת מללות בידיך, וחרמש לא תניף על קמת רעך, וחרמש זהו המגל, זהו הסכין שבו הוא חותך, דהיינו בזמן התלישה, ועל זה מבואר בפסוק, וכתבת. וזה אומר שהתורה אומרת שבכל קמה רשאי הפועל לבוא ולאכול. אומרת הגמרא, אז מה אתה רוצה ללמוד בענייניו? מה לכמה שכן חייבת בחלה? אפשר לומר שדווקא כמה כזאת, כמו חמשת מיני דגן, ששם יש דין של הפרשת חלה, שם אמרה תורה, כמו שצריך לתת מתנה של חלה, צריך גם לתת את הזכות לפועל לאכול. אבל עורב, דוחן, דברים כאלה שאין בהם הפרשת חלה, אפשר שבאמת אין דין שפועל אוכל? עונה הגמרא, או לפני שהגמרא ממשיכה, הגמרא אומרת, תגיד לי, מי אומר בכלל שמדובר פה בכמה תבותי שצריך להפריש ממנה חלה? אולי...
מה פריחה של ברם בכלל?
אומרת הגמרא, אפשר. איפה התורה חידשה? שיש מושג... למה לא? אני לא רוצה, התורה מחייבת אותי כמו לא תחתום שור בדישו לתת לפועל.
אני רוצה ללמוד שבכמה מותר לאכול כשתופים אותה,
כן?
ואני מביא איזושהי ראייה מה לכמה שחייבת בחלה. חלה לא שתהיה חיות, אם יפה את החלה
מתוך
אבל
אתה
חייב
בחלה, הוא לא נותן את החלה רגע, זה בניין אב, זה לא בניין אב, כי הוא בא בין הלכות, הוא מכיר, הוא נעשה פחות מכיר, הוא נעשה פחות מכיר. לא, לא. כי תבואה חייבת גם במעשר וגם בחלה. זה לא סותר. אז אנחנו באים ואומרים, היה מקום לבוא ולומר שדווקא דבר כזה שיתחדש בו עוד דבר נוסף, שזה מתנה שנקראת הפרשת חלה, שמה שהתורה חידשה שצריך לתת מתנה של חלה, גם צריך לתת זכות לפועל לאכול. אבל במקום כזה שאין דין של הפרשת חלה, אפשר שלא יתחדש הדין? אנחנו לא יודעים, אנחנו מחפשים. זה לא אפשר כמקור, כבנייניו. אומרת הגמרא, תגיד לי, מי אמר בכלל שמדובר פה בדבר כזה שצריך לתת ממנו הפרשת חלה? התורה אומרת, כי תבוא בקמת רעך. מה זה דקמה? קמה זה כוונה שאתה נכנס לשדה שהיא בקומתה, שזה עדיין מחובר. מי אמר שזה בכלל מדבר? אולי מדובר באורז, בכל דבר כזה שהוא בקומתו. שואלת הגמרא, וממי דהי קמה? קמה דה מתחייבת בחלאי? דילמה כל קמה כאמר רחמנה, שכל דבר שעומד בקומתו, כמו אמרנו, אורז, דוחן, שעורים, חיטים וכולי, כל דבר יש דין שהפועל רשאי לבוא ולאכול. עונה הגמרא, כתיב אחה, לומדים את זה עתיה כמה כמה, לומדים את זה בגזרה שווה, כתיב אחה כי תבוא בקמת ריחה, וכתיב התם לגבי מנחת העומר מהחל חרמש בקמה. מה התם לגבי עומר שעורים כמה דמחייבה בחלה? כי הרי השעורים זה אחד מחמשת מיני דגן. אף הכה בפועל נמי כמה דמחייבה בחלה, אבל דבר שאינו מחויב בחלה, וזה אומרת הגמרא איקה למפרח, ואם כן יש לנו לבוא ולפרוך את הבניין אב, מה לכמה שכן חייבת בחלה, לכן החמרנו שפועל אוכל. אבל דבר שלא חייב בחלה, אין אכן עמי, אולי באמת פועל אינו אוכל. עונה הגמרא, אני יוכיח את זה. כרם יוכיח. מה כרם יוכיח? אנחנו כביכול באים ואומרים שהסיבה שפועל אוכל זה בכיוון שהתורה חייבה להפריש חלה, גם חייבה לתת רשות לפועל לאכול. הנה אני אביא לך כרם, שבכרם אין הפרשת חלה, ובכל זאת הפועל מחויב. אז אפשר שבכל כמה, גם אם אין בה הפרשת חלה, הפועל רשאי לבוא ולאכול. אומרת הגמרא, מה לכרם שכן חייב בעוללות? לא, כרם זה דבר חמור. הרי יש מתנה חדשה, עוללות. אומרת הגמרא, כמה תוכיח? הנה אתה רואה שכמה לא חייבת בעוללות, ובכל זאת יש לנו דין שפועל אוכל. מה תאמר לי? מה לכמה שכן חייבת בחלה? כרם יוכיח. מה לכרם שחייב בעוללות? כמה תוכיח? זאת אומרת, וחזר הדין לא ראי זה כראי זה, אין מידת הכרם כמידת הכמה, שהרי הכרם לא חייב בחלה, ואין מידת כמה כמידת הכרם, שהרי חייב בעוללות. זאת אומרת, שהמכנה המשותף שגורם לפועל לאכול, הצד השווה שבהם, מה המכנה המשותף שעליו התבססנו והדין שפועל אוכל? שכן דבר שגידולי קרקע, ואנחנו אוכזים בשעת גמר מלאכה, בזמן שהוא תולש, והדין שפועל אוכל בו, כך נאמר בתורה ואכלת, נאמר בתורה וכתבת. אף כל דבר שגידולי קרקע בשעת גמר מלאכה פועל אוכל בו. אם ככה הגמרא מחפשת מקור מאיפה אני יודע שבגידולי קרקע בשעת גמר מלאכה פועל אוכל. חשבנו שאפשר ללמוד את זה מכרם. בניין אב, אמרנו מה לכרם שכן חייב בעוללות. אמרנו כמה תוכיח, מה לכמה שכן חייבת בחלה. התברר שלא העוללות ולא הפרשת חלה יוצר את המצב שפועל אוכל. אז מה כן? המכנה המשותף. מה המכנה המשותף? גידולי קרקע, שעת גמר מלאכה ופועל אוכל. אומרת הגמרא, עדיין גם בכרם וגם בכמה יש צד חמור. מה להצד השווה שבהם שכן יש בהם צד מזבח? היין עולה כנסחים על גבי מזבח, הפולת, הקמח, הסעורים עולים במלכת העומר, בשאר מנחות עולים על גבי מזבח. לכן, כיוון שיש בהם צד מזבח, שם חידשה תורה שפועל אוכל. אבל בתירס, בעורב, בדוחן, שבכל הכמות האלה אין לנו צד מזבח, אפשר, מכיוון שהוא לא חמור, גם לא יחמיר התורה שפועל יאכל בהם. אומרת הגמרא, רגע, אז מה נלמד בצד השווה? הרי יש פה צד השווה. מה הצד השווה מלמד? מה הוא בא לרבות? והתנה מזית דעית ביצד מזבח, ואני אלמד על הדרך זית, שמן לנסחים, שעולה על גבי מזבח, ריפתה תורה שפועל אוכל בשעת גמר מלאכה. אומרת הגמרא, וזית במה הצד עתי? הוא גופי קרם מקרי, אני צריך ללמוד את זה בצד השווה? הרי הוא מכונה קרם בפסוק דכתיב, כתוב אצל שמשון, כשהוא מצית את זנבות השואלים, ויבער מגדיש ועד כמה ועד קרם זית. אז הנה אתה רואה שגם זית מכונה קרם. אז גם בלי זה אני לומד את זה מעצם הפסוק, כי תבוא בקרם רעך ואכלת. עונה הגמרא, אמר רב פאפה, קרם זית יקרי, קרם סתם לא יקרי. ומכיוון שהתורה מדברת על קרם, לא על קרם זית, אז קרם בלבד זה לא מונח בתוך הפסוק זית. אז מאיפה באמת אני יודע זית? מהצד השווה. זאת אומרת שלמדנו מכאן שכרם כמה וגם זית בצד השווה פועל אוכל. אבל מאיפה אתה באמת יודע שבכל שאר גידולי קרקע שאין בהם את הצד החמור של מזבח גם פועל אוכל בשעת גמר מלאכה? מה כתוב בפסוק? מה כתוב בפסוק שור? איפה אתה יודע את זה לאדם? א', ב', על מה מדובר בפסוק? דישו, מה זה דייש? זה השלב אחרי הקציר. לא, הוא לא דש קרקע, הוגשת תבוע. זאת אומרת שמדובר על השלב שאחרי הקציר, ואנחנו עוסקים בחפש את החלק של מחובר לקרקע, אז זה לא עוזר לנו הפסוק הזה. אומרת הגמרא, מכל מקום קשיא, אם כך עד רקושיא לדוכתא, מאיפה אתה לוקח את הכלל במשנה שכל פועל ללא יוצא מן הכלל שעוסק בגידולי קרקע בשעת גמר מלאכה, דהיינו בתלישה שלו, רשאי לבוא ולאכול? אלא חוזרת הגמרא ואומרת, אמר שמואל, אמר קרא, כתוב בפסוק, וחרמש, לרבות כל בעלי חרמש. התורה באה ואומרת, כי תבוא בקמת רעך וכולי, וחרמש לא תניף על קמת רעך. אז הפסוק מדבר על וכתבת, ובאיזה עניין וחרמש, דבר כזה שהוא קוצץ בסכין, כל דבר שהוא גידולי קרקע שהוא קוצץ בסכין, נאמר פה בפסוק שהפועל אוכל בשעת גמר מלאכה.
סכין או בחרמש?
חרמש, מה ההבדל?
כרם
יש לי פסוק, אפשר להתגבר, נראה, שומע. לא, לא, אני לא צודק, אבל אני צודק. ודאי שכן. כל פירות קוצצים עם חרמש. כן, אלא מה? קוראים את זה. מי שקורא את זה, אז הוא קלקל את העץ. משהו אחד, אבל זיתים, לא דיברנו על זה.
חרמש זה משהו עגול?
לא, חרמש זה לא ביטוי של אם זה ישר או עגול. היום בכלל בשפה המקומית, חרמש זה הסכין הארוכה, לא המגל. המגל זה העגול. הביטוי חרמש, הכוונה היא כלי שעל ידו אנחנו קוצצים, זה הכוונה. אז זה יכול להיות מספריים, וזה יכול להיות מזמורה, וזה יכול להיות וכולי. אומרת הגמרא לפני זה, אתה רוצה ללמוד מהמילה חרמש בפסוק, כביכול זה מיותר ללמד אותי את הדין של פועל. והי חרמש מבא אלה בשעת חרמש אכול, שלא בשעת חרמש לא תאכול. הרי הפסוק בא ללמד אותי שכל מה שנתתי רשות לפועל זה רק בזמן קציר, ולא שלא בזמן קציר, חרמש, בזמן חרמש. אומרת הגמרא, האום ואל כלך לא תיתן אפקה. אין לכן אני. ממה שהפסוק אומר ואל כלך לא תיתן, למדתי שמדובר בשעה שהוא נותן לכלי, שזה שמת הקציצה, שעת הקציר. וממילא המילה חרמש מיותרת. מה למדתי? שפועל רשאי לבוא ולאכול בזמן חרמש. מה אתה אומר? סתם בן אדם שנכנס אצלי בשדה? אתה שואל טוב? לא יודע. שואל טוב. אומרת הגמרא, תינח דבר חרמש, דלב בר חרמש מנהלן. שואלת הגמרא את שאלתכם. אומרת הגמרא, בפסוק מבואר שכל דבר שעושים לו קציצה על ידי כלי, שמה באמת פועל אוכל. ומה עם תמר? תמר לא קוצצים בכלי. מה עם זיתים שאמרתם? תהנים זה נכון, תפוזים זה נכון, אבל מה עם אלה שאין להם קציצה על ידי כלי? אלא חוזרת הגמרא שוב, אמר רבי יצחק, אמר קרא, כמה לרבות כל בעלי קפומה. למדת מכאן, כל דבר שהוא מחובר בקומתו ואתה בא לתלוש אותו, פועל אוכל בשעת גמר מלאכה. שואלת הגמרא, רגע, ואמרת כמה כמה, קודם למדנו ממנחת העומר דמחי ובחלה, דווקא כמה כזאת היא שהיא חייבת בהפרשת חלה. מאיפה אתה לומד לכל בעלי קומה? מתרצת הגמרא, מתי היה לי גזרה שווה הנמילי מקמי דניתי חרמש? עוד לפני שהבאתי את החרמש של הפסוק, השתה דעתי חרמש, אז מחרמש אני כבר יודע חמשת מיני דגן. את הדין הזה של דבר כזה שהופרשה חלה אני יודע ממילא. אז אם כמה יתרה בילי כל דבר חמש, ואף על גב דלא מחייב בחלה, ואם ככה הפסוק לגבי כמה מיותר. כמה למה לי? לרבות כל בעלי קומה, נקודה. נמצאנו למדים שמסקנת הגמרא היא, מאיפה באמת יודעים שפועל שעוסק במחובר לקרקע בזמן של גמר מלאכה, שהוא בא לתלוש את הפירות, את התבואה, את הקטנית, מאיפה אני יודע שהוא רשאי לבוא ולאכול בזמן התלישה, אבל לא לתת לכלים, לתלוש ולאכול? המקור חרמש פלוס קמה. אותו דבר. למה? לא משנה, גודל בקומתו הקמה, אז יהיה בתוך הבדין של בעלי קומה, אז יהיה בתוך החרמש. זאת אומרת, כל דבר שיכנס לנו בקומתו, קומתו יפשט ובזמן שהוא מחובר, זה יהיה בכלל. אומרת הגמרא נפלאה, נו, אז והשתא דנפקלן מחרמש ומקמה, כי תבוא בקרם מרחה, למה לי? אז עכשיו הפסוק בקרם מיותר, כי גם את קרם אני יודע מחרמש וקמה. עונה הגמרא, אכן, באמת זה לא נדרש לזה. אמר רב, על הלכותיו. הפסוק מדבר לגוף העניין, כדתניא, כמו שלמדנו בברייתא. כי תבוא. נאמר כאן ביה, ונאמר להלן, לגבי הדין של שכר שכיר שצריך לשלם בזמן, לא תבוא עליו, נאמר כאן ביה ונאמר להלן, לא תבוא עליו השמש. מה להלן? בפועל הכתוב מדבר, אף כאן בפועל הכתוב מדבר. תשובה לשאלה שלך. מי אומר שהפסוק כי תבוא מדבר באמת על פועל? אולי הפסוק מדבר שכל אדם שעובר ברחוב רשאי בזמן התלישה להיכנס ולאכול. עונה הגמרא, לכן צריך לומר לא תבוא, כי תבוא, גזרה שווה, תבוא תבוא. כמו ששם זה ביית פועל, גם אצלנו זה רק ביית פועל. בקרם ריחה ולא בקרם קוטי. באה התורה ואומרת, מתי אסור לתת אל הכלים? בקרם ריחה, שם אתה לא שם בכלי, אבל בקרם של קוטי אתה רשאי לשים בכלי. שואלת הגמרא, הניחא למאן דאמר גזל קוטי אסור, היינו די צריך קרא למשרה פועל. יש מחלוקת בגמרא בבא קמא קוף יוד ג', האם גזל אקום מותר או אסור? להלכה אנחנו אומרים שגזל אקום אסור, אבל ישנה מחלוקת. בישלמה מי שאומר שגזל אקום אסור, צריך פסוק מיוחד שמלמד שמותר לתת לתוך הכלים. אלא למאן דאמר גזל קוטי מותר, השתא גזלה מותר, פועל מבעיה, ודאי שהוא הדין בפועל דין פשוט. מתרצת הגמרא מוקים לה בקרם ריחה ולא של הקדש, בקרם ריחה. מה למדנו מכאן? שבשל הקדש הדין שונה, בשל הקדש הוא לא רשאי לאכול, בשל הקדש הוא לא רשאי לאכול. ולמה הייתי חושב שמותר לו לאכול? אז זה הקדש. אומר תופות, תסן כדעתך כי היכא דשרי רחמנא איסור גזל שאוכל משל חברו, אך הנמי הווה אמינא דשרי בשל הקדש. התורה חידשה שבזמן הקציצה אין גזל, אז גם בזמן הקציצה אין איסור הקדש, זה לא קדוש, לכן צריך מקור מהפסוק שאסור לאכול. ואכלת ולא מוצץ, אין רשות למצוץ ולזרוק, אלא או שהוא אוכל את כל הענב או שהוא לא אוכל. אז יש כמה טעמים בראשונים, אבל פשט הפשוט כמו שמביא השיטה מקובצת, כי התורה התירה לך לאכול כדי לסבוע. אם עכשיו אתה רק מוצץ, אז אתה תחלה לי את הכל, אז זה לא דיברנו. נתן לך רשות כדרך אכילה. ענבים ולא ענבים ודבר אחר. ענבים זה דבר מתוק, כמות האכילה מוגבלת. אם אבל אני אשים את זה למשל במלח, אז יש לו יותר אפשרות לאכול ענבים. פשוט כל אחד לפי הטעם שלו. מלח לא להתאפס, זה הביטוי החבלי. רש"י אומר לטבול ענבים במלח למתקן שיוכל הרבה. זאת אומרת, לבוא ולעשות את זה עם משהו נוסף, זה לא, רק ענבים. כנפשך, כנפש של בעל הבית, כך נפשו של פועל. מה נפשך אוכל ופטור? כמו שהבעל הבית, מכיוון שעדיין לא נגמרה מלאכתו למעשר, רשאי לאכול בלי לתת מעשר, אף נפשו של פועל אוכל ופטור. ולמה הייתי חושב שזה יהיה שונה? למה אני אחשוב שזה יהיה שונה? נו, ולוקח, לא צריך לעשות גמר מלאכה. אומר רש"י, ולא אמרינן הועיל דבאגרי אכיל על כוחו של בעל הבית ולכמקח, ומקח קובעת למאפר אף דבר שלא נגמרה מלאכתו, כיוון דזבני אח שווי. נשתדל להסביר אבל בקצרה, לא ללמוד עכשיו הלכות מאפרות. עיקרון הדברים, אני מדבר עכשיו לרגע על הדאורייתא, הדאורייתא היבש. מדאורייתא מי חייב במאפר? אז הדין הוא ככה, א', כדי להתחייב במאפר צריך שזה יהיה בזמן של עונת מאפרות. אם זה לא בזמן עונת מאפרות, זאת אומרת, אם אני לוקח עכשיו תבועה לא בזמן של קציר, שזה עדיין לא הגיע זמנו, אז גם אם לי יש במקרה אצלי איזושהי תבועה שכבר ניתנת לך, או שאני יכול לאכול בצורה שונה, אין חיובי מאפרות. גם שתלשתי ודשתי וזרעתי ברוח, למה לא? מעשרות יש גם בתבועה. לא כתוב ככה. הפסוק בעיקר מדבר על תבועה. דגן, דגן זה תבועה, תירוש זה יין ויצר זה שמן. זה הדאורייתא. אם אתה עכשיו מעזור ומעשר שסק, רימון, יפה מאוד, אבל זה לא בדאורייתא, זה כבר דרבנן. כמה זה דאורייתא? וכל הדין הזה של דאורייתא זה רק בהגיע זמן המעשר, זאת אומרת עונת מעשרות. בנוסף, רק אם זה כבר נתמרח בקרי. אם לקחתי את זה לפני מרוח הקרי, דהיינו, בקרי צריך לבוא ולזרוא, לדוש, זורא ברוח, לכנס את הכל, וגם אחרי שכינס אתה צריך קודם להחליק אותו, רק אחרי שעשית הרמה מסודרת אז זה מתחייב. אם לקחת את התבועה לפני המרוח בקרי, אין דין של מעשרות מדאורייתא. לא זו בלבד, ודווקא אם זה ראה בית, תהיינו, אם זה נכנס דרך פתח הבית או אולי פתח החצר ידובר. אבל אם עשית את הכל כולל מרוח בקרי ונכנסת דרך הגג, או לא נכנסת הביתה, לא חייב במאפר. זה בדאורייתא. במאמר המוסגר, יכול להיות שבדאורייתא עוד נדבר, אם קניתי אני לא חייב. אם לא, אני גידלתי, זה לא שלי, אני לא חייב. דגנך, תירושך, יצעריך, רק מה ששלך. לא, כי אתה לא יצרת את, לא עשית את כל השלבים. לא מעניין, אבל זה לא מתחייבים. אני מדבר בדאורייתא, אנחנו נברר. כל ההקדמה הזאת זה כדי להגיע לחלק שלנו. באה משנה ואומרת, שישה דברים שמחייבים במאפר מדרבנן. לדוגמה, שבת קובעת למאפר. שבת, הגיע שבת קודש, קובע למאפר. למה? כי בשבת זה זמן של אכילה חשובה, וכיוון שזה זמן חשוב, אבל החשיבות שלו קובע אותו למאפר. יש עוד דבר שמדרבנן קובע למאפר, הקניין, הלוקח. אם אני קונה, אז אני מחשיב את הדבר, ומכיוון שאני מחשיב אותו זה חייב במאפר, בדרבנן. באה התורה ואומרת לאור זה, כנפשך. מה זה כנפשך? כשם שבעל הבית שאוכל פטור, גם הפועל שיושב ואוכל הוא פטור. ולמה לא? כי הייתי יכול לטעות ולומר, הרי הפועל מקבל את זה בתור מזכורת, למה הוא מוכל? זה כמו קניין אצלו, זה חלק מהתשלום. אז אולי זה קובע למאפר ורשי. אף פועל אוכל ופטור, אומר רשי, אחד לפני האחרון בעמוד. ולא אמרים הנועיל דבאגרי אכיל, כיוון שהוא אוכל את זה בשכרו, על כורחו של בעל הבית, הוא לא צריך להתייעץ איתו. הבלי כמקח, ומקח קובעת למאפר אף דבר שלא נגמרה מלאכתו, כולו מדרבנן, כיוון דזבני אח שווי. כי כיוון שהוא קנה את זה הוא החשיב אותו. במאמר מוסגר, עכשיו אני צריך להבין, אז מה זה נוגע לפסוק? זה הרי דרבנן, אני רוצה לדרוש את זה מהפסוק, אז נאלץ לומר שזה אסמכת באלמה, אכן זה לא בפשט הדברים. הביתה לא, מה פרוש? אבל הבית הוא צריך לאפר, הוא לא מאפר בדאורייתא, הוא לא מאפר. עוד רגע, נגיע. אומרת הגמרא, מה לומדים ממה שכתוב בפסוק סובחה ולא אכילה גסה? אם הפועל כבר אכל 2 קילו של ענבים וכבר יש לו גועל, אבל הוא מחליף כי זה בחינם, אז הדין שזה אסור, רק אכילה, לא אכילה גסה. ואל כליך לא תיתן, בשעה שאתה נותן לכליו של בעל הבית אתה אוכל, בשעה שהיא אתה נותן לכליו של בעל הבית, דהיינו קודם פלישה, היא אתה אוכל, נקודה. אם ככה, למעשה מה יצא לנו פה בפסוק? פתחנו ושאלנו, מה המקור שלנו לידיעה שפועל שמתעסק בדבר המחובר לקרקע בזמן גמר מלאכה, דהיינו תלישה, רשאי לבוא ולאכול, לא לתת הכלים, לאכול? התשובה היא, לומדים את זה מחרמש וכמה. מה אני עושה עם הפסוק המיותר כי תבוא בקרם רעך, כי הרי זה אני כבר יודע? להלכותיו, כפי שהברייתא מנתה אחד לאחד ההלכות העולות מן הפסוק. מה עכשיו הגמרא ואומרת? אמר רב ינאי, אין הטבל מתחייב במעשר עד שירי פני הבית. כתוב פה במפורש, אין הטבל מתחייב במעשר עד שיראה פני הבית, אומר רש"י, שיכנס דרך הפתח, שהוא פני הבית ולא דרך גגות וכרפיפות. לא מספיק שהוא בבית, שהוא נכנס דרך פתח הבית, פני הבית, שנאמר ביארתי הקודש מן הבית. ביארתי הקודש מן הבית, מדברים עכשיו על ביור מעשרות, וידוי מעשרות. בסוף השנה הרביעית והשביעית, פסח, יש דין שאדם צריך להוציא את כל המעשרות מהבית. ביארתי הקודש, מתי? מן הבית. דבר כזה שכבר ראית פני הבית, רק הוא חייב במעשר. ורבי יוחנן אמר, אפילו חצר קובעת, שנאמר ואכלו בשעריך וסבאו, משעה שנכנס לשעריך עדיין הוא לחצר, קבע לו למעשר. נכון שתוספות אומר בתוך דיבור המתחיל עד שירא פני הבית בשש-שבע שורות האחרונות שלו, ויש לומר דמודר אביאנה ידי חצר קובעת מדרבנן, ועד אומר עד שירא פני הבית היינו מדאורייתא, כל הנידון שלנו כמובן זה בדאורייתא, לא בדרבנן. אומרת הגמרא, ורבי יוחנן יכתיב מן הבית, אתה אומר שצריך להיכנס לשער, והתורה אומרת ביארתי הקודש מן הבית. עונה הגמרא, אמר לך חצר דומיה דבית, מה בית המשתמר? אף חצר המשתמרת, איזה חצר קובעת למעשר? לא כל חצר, חצר שיש לה גדרי חצר המשתמרת. אני לא נכנס עכשיו, אנחנו תמיד רגילים אבל לומר משתמרת, הכוונה היא שאם אני אניח שם את הדברים שלי אז זה שמור. יש עוד כמה גדרים לחצר המשתמרת, אבל חצר המשתמרת, מה שמכונה במשנה משומר, רק זה מחייב במעשר. להפוק למשל שדה, זה לא מקום המשתמר, חצר זה מקום המשתמר. אם זה לא מגודר זה לא משתמר. ורביאנה אינם יכתיב בישריך, אתה אומר עד שירי פני הבית וכתוב בישריך, אכן הוא מבא אלה, דמה אלה דרך שר להפוך את דרך גגות וקרפיפות, זה לא. מתי אתה חייב במעשר? שבאת דרך פתח החצר ומשם לפתח הבית, אבל התחכמת והכנפת את זה מאחור, העלית את זה דרך הגג, הכנפת את זה דרך הקרפף, עשית מערה ומתחת חצבת מנהרה ומשם זה נכנס, לא חייב במעשר בדאורייתא. חסידים הראשונים. אומרת הזה הגמרא, מה טיב רב חנינא חוזרה? מה השאלה? חסידים הראשונים. חסידים הראשונים, שבת בר מצווה. מה טיב רב חנינא חוזרה? כנפשך. מה זה כנפשך? למדנו קודם בברייתא מה שנאמר בפסוק לגבי כי תבוא בכרם רעך, כך נפשו של פועל. מה נפשך? אוכל ופטור, כמו שאתה בעל בית רשאי לאכול ופטור ממעשר, אף נפשו של פועל אוכל ופטור. מדייק את הגמרא, הלוקח חייב. זאת אומרת, הפועל, התורה בא ללמד, למעט שהפועל יהיה פטור ממעשר, אבל בשלב הזה אם בן אדם היה קונה ממנו אז הוא היה חייב במעשר. מיילב, איפה הוא קנה ממנו? בשדה, קודם שנכנס לבית. ובכל זאת אנחנו באים ואומרים שהוא חייב במעשר, ורש"י יוצא מתוך הנחה, וכך מביא אותו תופעות, שזה דבר פשוט, שלבוא ולומר שמקח יותר מגמר מלאכה בלתי אפשרי. זאת אומרת, אם אתה אומר שגמר מלאכה קובע, אז לא יכול להיות שמקח יהיה יותר, ועוד לפני גמר מלאכה הוא יוכל לבוא ולקחת. אז אם ככה, מוכח שגם אם לא היה גמר מלאכה, וגם אם אדם לוקח כשהוא בשדה, עוד לפני שהוא ראה פני הבית, עוד לפני שזה נכנס לחצר, זה מתחייב מדאורייתא במעשר. עונה הגמרא, אמר אף פאפה אחא בטענה עומדת בגינה. מדובר בטענה שהזאת היא שעומדת מחוץ לחצר, ונופה הענפים, העלים והפירות נוטה לחצר הסכינן, ולמן דאמר שצריך שיכנס לבית, אז היא נוטה לתוך הבית, ולכן כיוון שהוא תלש את זה בתוך הבית, או שתלש את זה בחצר, ושואלים הראשונים את שאלתך, הרי לכאורה אם הוא תלש את זה בבית או בחצר, הרי זה לא ראה את פני. אומרים הראשונים, מתי צריך פני? כשאתה בא מהחוץ לבפנים. אבל אם אתה תולש בפנים, זה נקרא פני הבית, ועל זה הוא חייב במעשר. הבנת? למה לא? אנחנו בתוך השאלה. אנחנו רוצים לבוא ולהוכיח שחיוב מעשרות חל עוד לפני הבית, לפני החצר. הנה אתה רואה שאם אדם קונה מדאורייתא על פניו לפני שזה בא הביתה, הוא כבר חייב במעשר. עונה הגמרא, טעות, מדובר במקרה כזה שהוא בא לקחת מהבית, כי תלשתי את זה בתוך הבית, תלשתי את זה בחצר. אומרת הגמרא, יחי בא לבית נמי לחייב. אז אם באמת זה בחצר, אם זה בבית, אז גם בא לבית חייב במעשר. ומה כתוב כנפשך? מה נפשך אוכל ופטור? אף פועל הפוקי לוקח שיהיה חייב. עונה הגמרא, בא לבית אינו בתאנתו ולוקח אינו במקחו, וזהו הבדל מהותי. אבל הבית לא מעניין אותו התאנה, מעניין אותו העץ. הוא לא מסתכל על הפירות עכשיו שהוא קצץ, הוא מעניין אותו העץ שלו, והעץ שלו איפה נמצא? מחוץ לבית. אז גם שתלשתי פירות בתוך הבית, כיוון שהעץ מחוץ לבית, זה לא נקרא פני הבית, ולכן הוא פטור ממעשר. הלוקח לא מעניין אותו העץ, מעניין אותו הפירות שקצצו, את זה הוא קונה. אז ממילא הפירות האלה זה החשוב, ואיפה זה נמצא? פני הבית. אז לכן זה חייב במעשר. רש"י, עיניו בתאנתו, אין הנוף חשוב בעיניו, הלקח הכל הולך אחר העיקר, ועיקרה בחוץ, הלקח עד שיגמר כל לקיטתו ויכנס לבית, לאו גמר מלאכה הוא. מבחינת הלוקח זה גמר מלאכה, לכן הלוקח היה. עוצרת הגמרא ואומרת, ולוקח מדאורייתא מי מחייב? לא מבין. זאת אומרת, אתה בא ואומר שבבעל הבית פטור ובלוקח חייב, ואתה מדבר איתי בדאורייתא כאילו אתה רוצה לבוא ולומר לי שאדם שקונה ממישהו תבואה, אדם שקונה ממישהו פירות, חייב במעשר. אומרת הגמרא ואתניא, למדנו בברייתא, מפני מה חרבו חנויות של בית הינו, זה שם מקום, 3 שנים קודם ירושלים? מפני שהעמידו דבריהם על דברי תורה, לא חששו למה שרבנן עפרו, ומצאו לו היתר מן התורה והתבססו על הדאורייתא. מה זה? שהיו אומרים, כתוב בפסוק, אפר תאפר את כל תבואת זרחה יוצא השדה שנה שנה. פסוק הבא, פסוק אף ג', ואכלת לפני השם הלוקח במקום אשר יבחר וכו'. באו ודרשו סמוכים, אפר תאפר מי? ואכלת. מי שאוכל אתה, אבל ולא מוכר. זאת אומרת, אני שאני הולך ועכשיו מחזיק תבואה, לא בזה שהתבואה מתחייבת במעשר מחייב אותי לתת מעשרות. אם אני מחליט שאני לא רוצה לאכול, אלא אני רוצה למכור לאחרים, בדאורייתא אני לא חייב לתת מעשר. מי שקונה שיסתדר. אז אם ככה, אפר תאפר את מה? ואכלת. מה שאתה אוכל אתה מאפר. כמו כן, תבואת זרעך, ולא לוקח איזה תבואה חייבת במאפר, מה שאתה זורע, ולא תבואה כזאת שאתה קונה. אז כתוב פה שמדאורייתא לוקח מעולם לא חייב במאפר. עונה הגמרא, אתה צודק, הרמתי ידיים, אלא מדרבנן בקרא אסמכתא בעלמא, אכן באמת לוקח אין בכלל מצב שהוא צריך להפר, וכל מה שהלוקח חייב להפר זה רק מדרבנן. אז מה זה כנפשך? זה אסמכתא בעלמא. אומרת הגמרא, אז אלא כנפשך למה היית? אז אם זה אסמכתא, אז מה באמת הפסוק אומר כנפשך? עונה הגמרא לכדתניא, לכנפשך, מה נפשך אם חסמת פטור, אף פועל אם חסמת פטור. לגבי שור נאמר לא תחסום שור בדישו, יש איסור לב. מה קורה אם בעל הבית בא ולא נותן לפועל לאכול? למה הוא לא נותן לו לאכול? כי זה החוזה שלהם. אומרת הגמרא בדף צדיק ג', אם היה הסכם מראש, אתה נכנס לעבוד אצלי, אני משלם במקום 20-22 שקל לשעה. אבל התנאי שאתה לא אוכל, אתה לא אוכל. מה יקרה אם הבעל הבית לא עשה הסכם, ובכוח הוא לא נותן לו לאכול? לב הוא לא עובר. הוא צריך לתת לו. איסור לב הוא לא עבר. מה כנפשך אם חסמת פטור? אף פועל בגלל הצבע. בגלל הצבע. שהוא תסכם איתו שהוא עובד בענבים ירוקים. ובענב הירוק הוא לא נותן לאכול. לא. דברת השם, דף צדי ג' אלמד, גמרא מפורשת. אומרת הגמרא, הבנתי, מה תדמר זוטרה? איזו גרונן למעשרות? מה זה נקרא בא לגורן? שעל זה אנחנו באים ואומרים שמתחייב ומאפר. מהו גורן של תורה? עונה הגמרא, בקישויים ובדלויים משייפקסו. בדלת, בקישויים יש פרח מלמעלה. כשהפרח הזה נופל, זה הזמן של הגמר מלאכה. זה מחייב במעשר. ואמר הבאתי משינטל פיקף שלהם. מה אליו? משייפקסו אפילו בשדה. מה פרוץ? ברגע שנופל הפרח, לא משנה איפה, חייב במעשר. ואתה אמרת שלפני שהוא רואה פני הבית, או פני החסר, הוא לא חייב במעשרות. ברייתא מפורשת נגד. עונה גמרא, לא, מי שיפקסו בבית, אחרי שהוא הכניס את זה הביתה, ונפל שמה, אבל לפני שהוא הכניס את זה הביתה, גם אם נפל הפרח, זה עדיין לא מתחייב במעשר. אומרת הגמרא, יחי מי שיפקסו, עד שיפקסו מבעלה, מה כתוב פה? יכול להיות שנפל הפרח בשדה, הוא לא חייב במעשר. מתי הוא חייב במעשר? אם הוא הכניס הביתה, וגם בבית הוא לא חייב, עד ש, רק שיצא הפרח. זאת אומרת שהלשון לא מתאים. עונה הגמרא, איתנה עד שייפקסו, הווה אמינא עד דגמר לפיקוסיו, עד שהוא גמר את הכל מכל הפירות. כמשמלן, מי שייפקסו מחיית חולי פיקסיו, מהרגע שמתחיל, מהראשון שבהם שמתחיל לבוא ונופל הפרח, אז אנחנו באים ואומרים שאם זה נכנס הביתה או בחצר ושמה נפל הפרח, אז הוא חייב ומאפר. מה טיב מזות רב רד רב נחמן? שואלת הגמרא עוד שאלה אחת. גרונו למאפר לחייב עליו משום טבל, מי שתיגמר מלאכתן, ואיזו גמר מלאכתן? מלאכת הכנסתן, הבינה הגמרא, הכנסה הכוונה מלשון כינוס, צובר. מה אליו? הכנסתן, אפילו בשדה, ברגע שהוא כינס את הפירות לגורן, צבר אותם למקום אחד, הוא כבר חייב במעשר, עוד לפני שהוא רואה בית, לפני שהוא נכנס לחצר. לא, הכנסתן לבית, זהו גמר מלאכתן. תירוץ הגמרא, תדע מה הכוונה? כינוס, מלשון הכנסה, לא מלשון צבירה. ברגע שהוא מכניס לחצר, מכניס הביתה, זה הזמן שהוא מתחייב. והביתה עם התירוץ נוסף, אומרת הגמרא, כי כאמר רב ינאי, מתי בית קובע למעשר? חיטין בזיתים וענבים דלאו בני גורנינו. זית, ענב, הוא לא בן גורן. תלשת, אכלת. זה לא צריך להגיע לדוש, לברור, להחליק את זה בקרי, זה לא קיים. אבל חיטים ושעורים גורן, בהדי אקטיב בי ולכן, חיטים ושעורים כבר כשזה הוחלק בקרי, מדאורייתא אתה מחייב ומאפר. על מה נאמר דין של בית? דווקא על ענבים, על תמרים, על דבר כזה שאין בו גורן. זאת אומרת, לפי התירוץ הראשון של הגמרא, מה שהלכנו עד עכשיו, חיוב המעשרות מדאורייתא, אך ורק שיכנס לחצר רב ינאי, רב יוחנן, הוא ייכנס לבית רב ינאי. לפני ואין מצב שחייב במעשר, דאורייתא. לפי האיבאי תימא, יש הבדל. דבר שהוא בר גורן, דבר שהוא בר גורן, אז הגורן קובע למעשר, דבר שהוא לא בר גורן, החצר והבית קובע למעשר.